ערב טוב. לי קוראים סימי. אנחנו ביחד ננחה את הקורס, אודליה, יונתן וסטיבן שיגיע מחר. יגיע מחר הערב, הבת שלו מתחתנת, אז הוא יעשה דרכו מחר בבוקר. הפתעות? יש הפתעות. אז זהו, אנחנו, זה המרחב, ואנחנו אולי לפני הדיבורים, או בין הדיבורים, נאפשר לעצמנו קצת להתמקם כמי שהגיעו. אז בואו ניקח לנו את הדקות הקרובות, קודם כל לעצום עיניים, ולהתמקם בתוך המרחב שמצאנו כאן בחדר, על הקריות, על הכיסאות, עם הקיר, בלי הקיר, כל מה שיש לנו, כל אחד מאיתנו. וזו הזדמנות מאוד טובה לקחת כמה נשימות עמוקות. וממש כאשר אנחנו שואפים את האוויר, לאפשר לעצמנו למלא, להתמלא. ועם הנשיפה כמה שיותר להתמקם בתוך תנוחת הישיבה, על הכרית, על הכיסא. כמו לאפשר לעצמנו להגיע. וכל אחד מאיתנו עשה את דרכו היום לכאן. אם באוטובוס או בטרמפ, ברכב, יש מי שהגיע כבר אתמול. והדרך לכאן מלווה הרבה פעמים בציפיות, בחששות. בהתרגשות. ובואו ולו רק באופן דימוי נאפשר לכל מה שבאנו איתו קצת להישאר מחוץ לאולם. ותראו אם יש לכם אילו דברים שעדיין לא ברורים, שאולי לא אמרתם לשותפים שלכם לחדר, או שאולי עוד לא התמקמתם בחדר. וגם את החלק הזה נשאיר כרגע בכניסה לאולם, ונביא כמה שיותר קשר אל הגוף. סוג של תשומת לב לאופן שבו בחרנו לשבת כעת. תשומת תשומת לב לאוויר כעת שקיים באולם. ניתן לחוש אותו על פני האור. נשים לב לקולות, לרחשים שמגיעים אלינו. זה זמן מאוד טוב להיות בקשר עם תחושת הנשימה בגוף, עם עצם העובדה שקיימת נשימה, כל אחד, כל אחת מוזמן לומר לעצמו עם השאיפה את המילה הגעתי, עם הנשיפה אני כאן. לחוש את המשמעות של הנוכחות כאן. ועם כל מה שקיים כאן, בחוויה. עם האוויר והאווירה, עם התחושות, עם הצלילים והקולות, עם הריחות. חוויה של להיות כאן. ואני מזמינה אתכם כעת לאט לאט לפקוח את העיניים ולשים לב גם למראה של להיות כאן, כל אחד מהזווית, מהמקום שבו הוא יושב, עם המרחב האישי שבו הוא נמצא. מוזמנים קצת להביט לצדדים, אולי לאחור, בסוג של איזושהי הכרה, היכרות. זה המרחב שבו נהיה. זה המרחב שיאפשר ונאפשר. זה המרחב שאנחנו באים אליו לפי התרבות הבודהיסטית, שנקרא הרבה פעמים באופן מאוד עכשווי, הוא נקרא הרבה פעמים מקלט, הוא נקרא מקלט, הרפיוג'. אז יש לנו היום הרבה קונוטציות מהחיים שלנו. ולבוא לריטריט זה סוג של מחסה. זה סוג של מחסה שמאפשר לנו לפתח יציבות. סוג של מחסה שדואג שכל המסביב יהיה כמה שיותר תומך, כדי שאנחנו נצליח באיזושהי צורה לחוות בפנימיות שלנו את אותו מקום יציב או בטוח או לא מעורער, שמקלט שמחסה יכול לתת לנו. אז זה האפשרות של מקום שנקרא ריטריט, או האפשרות שקצת לעזוב את היום יום שלנו ולהגיע למקום שמאפשר לקחת את המחסה הזה אפילו בתוכי, לאפשר את המקום הזה של המקלט הפנימי הזה שלי בתוך עצמי, וגם אם הוא לא כל כך קיים וגם אם הוא מאוד מאוד שביר, יש משהו באווירה הזו, במקום הזה שנקרא ריטריט או קורס מדיטציה, שעוזר, שתומך לפתח ולעזור יותר למקום הזה שנקרא יציבות. המקלט הראשון לפי בתרבות הבודהיסטית נקרא, אנחנו לוקחים מחסה או תופסים מקלט בבודה, והבודה זה זה שיודע, וזה באותו אחד שיודע בתוכי, בידיעה שבכל אחד מאיתנו יש את החלק הזה שיודע, שיכול, שיש לו את המקום הזה שיכול להיות יציב, יציב אל מול המציאות, יציב אל מול התנודות. וזה מדהים, כי זה תמיד ככה, ופה אל מול המציאות שלנו העכשווית של מה שקורה גם צפונה וגם מזרחה לנו, שמתרחשת איזושהי מלחמה שמאוד מייצגת את חוסר היציבות. אבל אותה חוסר היציבות הזו היא מתבטאת מאוד כל רגע ורגע בתודעה שלנו. המלחמות קורות, הן מתחילות מאיזושהי תודעה. ואנחנו פה בסוג של באמת הזדמנות, סוג של מתנה, של לבוא ולהיות קצת עם המלחמות הפנימיות האלו, כפי שהן מתבטאות בגדול, במעגלים המאוד מאוד רחבים, ביום יום במלחמות. אז יש לנו את החלק הזה, הלבוא ולקחת מחסה באותו מקום שבאנו, שיודע, גם אם הוא לא יודע, אבל בפוטנציאל של יודע. ולכן הבודה הוא המייצג, הבודה כמי שמצא את זה, הגיע למקום הזה בתוכו. ומעצם זה שהוא מצא, הוא גם מאפשר, זה מאפשר לנו, כי המחסה השני, המקלט הנוסף, זה הדרמה, זה הדרך. זה עצם העובדה שאנחנו יכולים לשבת כאן ולקבל איזושהי אפשרות להתבונן. האפשרות הזו קורית מצד אחד דרך אותה טכניקה, אני עושה ככה, כי אותה טכניקה כביכול שמלמדת להתבונן, אותה טכניקה שתקרא ויפאסנה, אבל היא בהחלט האמצעי הזה שעוזר להבין את המציאות, המציאות מקף דרמה. המחסה השלישי זה כולנו כאן כמאפשרים. כולנו כאן כמאפשרים, כי המחסה השלישי שאנחנו לוקחים כולנו זה הקהילה. זה עצם העובדה שכולנו כאן. עצם העובדה שיש מי שבחר להיות כאן בתור מנהל קורס, ויש מי שבחר פה להיות בתור מי שחותך ירקות או מבשל, ויש מי שבחר להיות פה בתור מי שמלמד, ומי שבחר להיות פה בתור מודט, מתרגל. ולהיות בשתיקה הזו, ועצם השתיקה והמסגרת שמאפשרת, שמאפשרת לכל אחד מאיתנו, אחד לשני, בנוכחות, שזה המחסה, המקלט השלישי שלנו, שנקרא סנגה, הוא הקהילה. כולם ביחד מאוד מתאפשרים כמקום שמפתח יציבות ומפתח את אותה דרך לתובנה, להבנה, למשהו שהוא יציב. זה המקום של היכולת שלנו להתמסר ולסמוך. להתמסר ולסמוך על אותו חלק בנו שיודע, להתמסר ולסמוך גם על הטבע, על הדרך, ועל המסגרת הזו. יש איזשהו משהו רק בראשוניות הזו שלנו, שלכן ביקשתי קצת להשאיר דברים מחוץ לחדר. כמה שאפשר. כמה שאפשר. ובמקרה הזה אנחנו נקרא לזה את התוכניות שלנו, את כל הרצונות שבאנו, כל הדברים שבאנו לפתור פה, להבין פה. כמה שאפשר להתמסר למה שיבוא כפי שיבוא. וזה חלק מהתהליך שבו נדון במהלך השבוע הקרוב. אז זהו, זה ריטריט כמאפשר, כנותן, ונזכור שכל אחד מאיתנו הוא גם המאפשר לאלו שלצידנו. אנחנו מאפשרים למי שנמצא איתנו בחדר, אנחנו מאפשרים למי שיושב כאן ביחד, סוג של מקום שמאפשר. אז אתם מוזמנים לקחת את האפשרות הזו, כי היא באמת מתנה גדולה, היא מתנה גדולה בכל מקרה, אבל היום, בגלל הקיצוניות המאוד גדולה של מה שמתרחש בתוך המדינה שלנו, זה כאילו עוד יותר. עוד יותר. המקום הזה של איך עוצרים את המעגל הזה שנקרא סבל. וזה זה, זה הדרך שלנו. זה מה שאנחנו באים כולנו לעשות פה ביחד. יש לי רק משהו ששכחתי לעשות בהתחלה, זה מכיוון שמי שהיו אמורים ללמד את הריטריט, זה צ'ארלס ופטרישה שהיו אמורים להגיע משוויץ. הבוקר הגיע מהמייל והם מאוד ביקשו לומר שני משפטים, אז אני אקריא, אוקיי? מספר שנים אנחנו מגיעים ללמד בישראל בריטריטים. בזמנים כאלו אנו מעריכים מאוד את המתרגלים בישראל. למרות שקיבלנו החלטה לא לבוא השנה, אנו איתכם, ברוחנו, ושולחים אהבה וחיבוק. זה לכל מי שמכיר, יודע, מרגיש את החסר. וזהו. אני מזמינה את כולכם לקחת את המתנה שהענקתם לעצמכם בידיים רחבות, מה שנקרא.
אז אני אודליה, ושוב באמת ברוכים הבאים, וגם הייתי רוצה, כמו סימי, להגיד שאני מרגישה שזאת באמת מתנה גדולה לאפשר שבוע כזה של תרגול משותף בזמנים כאלה, ושאני מרגישה ברת מזל על ההזדמנות הזאת, גם לתרגול שלי וגם למאמץ המשותף של כולנו. וגם בהמשך למה שסימי דיברה על הגורמים שמאפשרים את המפגש הזה שלנו, רציתי להגיד כמה מילים על אחד הגורמים היקרים מאוד בתוך התהליך הזה, שזה השתיקה. שאגב, תתחיל לא מיד אחרי הישיבה הזאת, אלא אחרי ארוחת ערב, כדי לאפשר לכולם להתארגן, כל מה שנשאר להתארגן, מי שעוד אין לו חדר או מיטה, מי שעוד לא דיבר עם השותפים לחדר על מדיניות מזגן, אור והקמה וכל מה ש... כל ההתנהלות הזאת. אז יש עוד קצת זמן בזמן ארוחת ערב, ואז תתחיל השתיקה בישיבה אחרי ארוחת ערב. אני לא יודעת בדיוק באיזה שעה, אבל תכף נדע. באמת הריטריט זה הזדמנות ללמוד את השתיקה החיצונית ואת הפנימית, שדרכה אנחנו יכולים לחדור מבעד לפני השטח של הדברים ושל החוויה של עצמנו. זה כמו החוט שמוביל אותנו פנימה אל תוך השורש, המקור של התבונה שלנו שיש לנו, וההבנה שלנו שיש לנו, שהרבה פעמים מרוב העיסוק היומיומי וההרגלים, הרגלי המחשבה והתגובה וההתנהגות, והדשה הצרה שעוזרת לנו להתנהל ביומיום, שהמתנה כאן היא שאנחנו לא צריכים אותה. אז השתיקה הזאת היא באמת המרחב והכלי שלנו למגע העמוק יותר הזה פנימה. ויש כמה דברים טכניים יותר שמאפשרים את השתיקה הזאת. אז אני אתחיל עם, כבר בטח דיברו על זה, אבל אני אתחיל עם פלאפונים. שההמלצה שלנו העמוקה היא להפקיד את הפלאפונים בידי המנהלים, וממש לאפשר לעצמכם, לתת לעצמכם רשות, אם כבר הגעתם עד לכאן, באמת להתנתק מהמחויבות להיות נגישים ולבדוק מה קורה. וזה אומר גם לסמוך עלינו, שאם יש משהו להודיע, שאנחנו נעשה את זה גם לכל הקבוצה וגם אישי, אם יש צורך כזה. אז מאוד מאוד ממליצים ממש להיפרד, אפילו טקסית, נגיד יש עכשיו שבוע בלי הדבר הזה, בלי המחויבות הזאת. מעבר לזה, השתיקה זה גם להימנע מדיבור ומגע אחד עם השני, שזה נראה מובן מאליו, אבל תמיד יש את הפיתויים הקטנים, יש איזה דאגה סביב מישהו אמר, אז אני עניתי, אז מישהו בחדר. אז כל הדברים האלה אנחנו מבקשים שפשוט תבואו אלינו, למנהלים או לנו. אם זה דחוף, אז ממש לחפש אותנו, אם זה קצת פחות דחוף, אז להשאיר לנו פתק שם איפה בחדר אוכל. וזה יכול להיות לחלק מכם גם הזדמנות לנסות גם לא להיות במגע עין עם אנשים. זאת אומרת, אנחנו לא, זה לא כאן חוק, אבל למה לא לנסות לקחת חופש מלא מהצורך ללבוש איזושהי מסכה, לחפש אישור, לתת אישור, אני בסדר, האם אתה בסדר, סליחה, פשוט להשיל את כל הצורך הזה במאמץ מול האחר, ולהתפנות אל עצמנו. אז זה בסדר להסתכל למטה, וגם אם יחשבו מה שיחשבו, שיחשבו. מעבר לזה, שתיקה זה גם המלצה מאוד לא לקרוא ולא לכתוב ולא לצייר ולא לנגן, שהאחרון זה אולי הכי מובן מאליו, אבל זה לסמוך על התהליך שהמרחב הזה של השתיקה יכולה להכיל את מלוא החוויה שלנו כאן, בלי הצורך שאולי רגעים נרגיש שאנחנו חייבים לאחז במשהו, לשמור, לנסח לעצמנו, להבין, שגם אם נראה שהדברים נוזלים, שאנחנו לא מצליחים לאחז בהם, דווקא לאפשר את זה, לסמוך באותו רגע, שזה יכול להרגיש כמו מין לחץ פנימי, רגע הבנתי משהו, אני רוצה לכתוב, או רגע לא הבנתי משהו, ויש לי ספר בודהיזם בתיק, פשוט להאמין ששום דבר באמת לא הולך לאיבוד בתוך החוויה הזאת, ואנחנו לא צריכים לקחת כל כך הרבה אחריות על כל רגע מה שקורה. מה עוד זה שתיקה? שתיקה זה בתוך החלל הזה מאוד לנסות כמה שיותר להגיע קצת לפני הזמן, לעשות את כל הרשרושים של ההתארגנות בכיסא קצת לפני שהישיבה מתחילה, גם אם יש תזוזות, לנסות לשמור שזה לא יהיה רועש ומטריד לאחרים, וזה עוזר גם לנו כשאנחנו שומרים באופן כזה. אז בקבוקים, חפצים, כל זה לנסות להגביל את הרשרושים האישיים האלה פה בחדר, באולם. לפעמים לאנשים שמתחילים, וחלק כאן מתחילים, יש איזו דאגה שהשתיקה תבוא כמו סוג של חדר בידוד, משהו מלחיץ, מדחדך, סוגר, מנתק. אז רציתי רק להגיד לכולכם שבדרך כלל, אחרי קצת זמן אנחנו מגלים להיות בתוך המרחב הזה עושה משהו הפוך, בעצם פותח לנו באופן מאוד קטן ורגעי את החושים, אפילו ברמה כזאת שאנחנו חווים את הדברים היומיומיים שכבר הפסקנו לשים לב אליהם, כמו הטעם של התה או התחושה של האוויר על האור, במין הערכה עמוקה מחודשת, וגם שדווקא תחושת החיבור עם אחרים נהיית עמוקה יותר. ואם כן קורה שאתם חווים, שמישהו כאן חווה בצורה מאוד מכבידה וסוגרת את השתיקה, אז בבקשה תבואו לדבר איתנו, שאנחנו עוד סוג של גורם מאפשר כאן בריטריט הזה, באנו ללוות, לעזור, לחלוק את החוויה שלנו של תרגול. אז באמת לא להסס, גם יהיו מפגשים קבועים וגם תמיד יש הזדמנות לדבר עם מישהו מאיתנו, רק תבקשו, תשאירו פתק ונמצא את הזמן. אז אני מאחלת לכולם ריטריט פורה ועמוק ומשמעותי.
שמי יונתן, ואני גם רוצה לברך את כולם, כל אחד ואחד פה, על כך שאפשרתם לעצמכם וגם לכולנו להגיע הנה. זה לא מובן מאליו שבימים כאלה, כשכל כך סוער באזור וכל כך הרבה סבל וכאב נמצא מסביבנו, זה לא מובן מאליו שאנשים מגלים את הדחף לבוא למקום ולפתוח בתהליך של התבוננות וחקירה פנימית. להרבה אנשים שלא כאן זה נראה מאוד מוזר ואפילו תמוה, אבל אני מחזק את כולכם ואת כולנו, שזה אחד המתנות המועילות ביותר שאנחנו יכולים לאפשר גם לעצמנו וגם למי שסובב אותנו דווקא בימים אלה, וזה לא מובן מאליו. אני רוצה גם לשלוח מכאן הערכה של תודה לצוות האנשים הגדול שהתנדב לבוא הנה ולשרת את כולנו ובעצם לאפשר לקורס הזה להתקיים, ואותם מתנדבים שחלקם ואולי כולם דני הציג. אז להוקיר, לשמור בתוכנו את אותה הערכה והכרת תודה על זה שבזכות אנשים שבאים ומשרתים כאן הקורס הזה מתאפשר. אני רוצה גם לשלוח מילה של תודה והערכה לאודליה ולסטיבן שיגיע מחר, שבהתראה יחסית קצרה התפנו והגיעו ויגיעו הנה כדי למלות את המקום של צ'רלס ופטריסיה שלא הגיעו לצערנו. אז אני רוצה לדבר על עוד סוג של הגנה, סוג של מרחב מוגן שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו במהלך הקורס הזה, ואלה חמישה כללים בסיסיים, כללים של התנהגות, כללים של אתיקה ומוסר, שכל מי שמתרגל את הדרך הבודהיסטית ואת המדיטציה לוקח על עצמו כהגנה לתודעתו קודם כל וגם בסופו של דבר. מה שאנחנו באים לעשות פה בקורס הזה זה להכיר היכרות יותר עמוקה ואינטימית עם עצמנו, עם תודעתנו ועם הדברים כפי שהם, ולשם כך אנחנו זקוקים קודם כל לתנאים שבהם התודעה שלנו תהיה מסוגלת לעשות את המטלה של החקירה של ההתבוננות בצורה אופטימלית. וחלק מהם כמובן דיברה אודליה ודיברה סימי, זה המפלט בבודה, דרמה, סנגה והמרחב ההגנה של השתיקה. אבל הדרך הבודיסטית מצביעה על חמישה כללים שעוזרים לנו, לכל אחד מאיתנו, גם ובוודאי במהלך קורס, אבל גם בחיים עצמם, מחוץ לקרית המדיטציה, מחוץ לריטריט, להגן על תודעתנו מפני בלבול הסחות דעת. הכלל הראשון הוא לא לפגוע בשום יצור חי, לא בעצמנו, לא באנשים שמסביבנו, וגם לא ביצורים אחרים שאין להם תודעת אדם, חיות גדולות וקטנות, יתושים, חרקים. כי כל היצורים החיים רוצים לחיות ורוצים להימנע מכאב ומסבל, גם אם לא יודעים להגיד לנו את זה בצורה ברורה. וכאשר אנחנו פוגעים ביצור חי כלשהו בכוונה, מדובר על פגיעה מתוך כוונה, מתוך ידיעה שאנחנו פוגעים, בין אם אנחנו מודעים לכך ובין אם לא, אנחנו יוצרים איזשהו בלבול בתוך תודעתנו. אם זה בא, זה יכול לבוא בצורה של חרטה, בצורה של רגשות אשם, בצורה של הלקאה עצמית, ושוב, זה יכול להיות ברמות מודעות, אבל זה יכול, וזה עובד גם ברמות לא מודעות. אז ככל שאנחנו נמנעים מלפגוע, אנחנו מונעים מעצמנו את אותו בלבול, את אותם התבחבשויות של התודעה ואותם רגשות, ומאפשרים לעצמנו ניקיון ולתודעה שלנו להיות יותר שקטה ולהכיר את המציאות כפי שהיא. הכלל השני הוא לא לקחת דבר שלא ניתן לנו. וכאן במשך הקורס למעשה הכל יינתן לנו על ידי אנשים שמשרתים אותנו. יגישו לנו אוכל, לא נצטרך לבשל, יהיה מים בחדרים להתקלח, יהיה מרחב, תהיינה הנחיות מדיטציה. אז להימנע מלקחת משהו שלא ניתן, שוב שומר על עצמנו מפני הסחות הדעת של תודעתנו. אז להיות מאוד ערים לכך, למתי אנחנו, יש בנו נטייה לקחת, אולי להיכנס למרחב של מישהו אחר, אולי לקחת קרית מדיטציה שנראית לנו שפנויה. אז לשאול, ואם לא ברור, אז פשוט לא לקחת. זה קודם כל הגנה על עצמנו, ובוודאי שזה הגנה על הקהילה של האנשים שסובבים אותנו. כלל נוסף זה הימנעות משקר, או הימנעות מאי אמירת אמת, הימנעות מפגיעה על ידי דיבור. אז שוב, ברובה הפן הזה מכוסה על ידי זה שאנחנו נמצאים בשתיקה. אבל עדיין אנחנו נגלה שפה ושם אנחנו מדברים, בין אם בשיחות עם המורים, או אולי בחדר האוכל כאשר נהיה בתורנות, למרות שגם שם מומלציה ושתיקה. אבל בוודאי כשנצא מהקורס אנחנו נחזור ובגדול לדבר. אז הנחיה מאוד מאוד עוזרת בחיים שלנו לזכור עד כמה אנחנו יכולים לפגוע על ידי דיבור. ומצד שני, ומי שמתרגל בדרך והולך, רואה עד כמה ההנחיה של להימנע מפגיעה על ידי דיבור לא נכון, עד כמה אישי שומרת על עצמנו. זה משחרר אותנו ברגע שאנחנו נאמנים כל הזמן לומר את האמת ורק את האמת, מתי שנכון ומתי שמתאים, עד כמה שזה מקל על עצמנו, כי אנחנו לא עסוקים אף פעם בשאלה של מה אמרנו ולמי. אנחנו יודעים שתמיד כשדיברנו אמרנו את האמת, אז המיינד לא עסוק. אמרתי לו ככה, בעצם הייתי צריך להגיד לו ככה, למה אמרתי ככה ולא אחרת? אם אנחנו אומרים תמיד את האמת שאנחנו יודעים, אנחנו אומרים ושוכחים, ואנחנו תמיד בטוחים בזה שאמרנו את מה שידענו שהוא נכון, המיינד לא חוזר לזה. זה מאפשר ניקיון של התודעה, שהוא כלי שתומך בצורה שלא תתואר בחיים שלנו, בתרגול שלנו. הימנעות נוספת זה הימנעות מפגיעה דרך יחסי מין. שוב, בריטריט זה לא יהיה רלוונטי, מכיוון שאנחנו לא נישן או נגיע למגעים אינטימיים עם בן או בת הזוג שלנו או עם מישהו אחר. אבל כדאי לזכור את זה בחיים, עד כמה שימוש לא נכון במין יכול לפגוע קודם כל בעצמנו, בתודעה שלנו, שלא לדבר על מישהו אחר. הכלל החמישי הוא להימנע מהסחת התודעה שלנו דרך שימוש בחומרים שמערפלים את התודעה, קרי אלכוהול או סמים, לתרגל, לעשות מדיטציה, לנסות להביא מודעות ובהירות ונוכחות לתוך החיים שלנו מצד אחד, ומצד שני להרפל פה ושם את התודעה שלנו דרך שתייה או דרך סמים, זה ממש כמו לעשות פול גז בניוטרל. כאשר אנחנו מערפלים את התודעה, אנחנו אף פעם לא יודעים האם הערפול הזה הוא לרגע זה, או האם יהיו לזה השלכות או בקפיירים גם בעתיד. ולכן מאוד מאוד מומלץ להימנע ככל שניתן מלהרפל את תודעתנו בדרך כלשהי. אז אני מציע לכולם לנסות ליישם את הכללים האלה כאן, ועוד יותר מזה לנסות ליישם את זה בחזרה בבית, ולראות מתוך ההתנסות שלנו כמה שזה מועיל, כמה שזה מביא ברכה ושקט והעמקה של החקירה והתרגול שלנו. אז זהו, אז סיימנו את שיחת הפתיחה, ואנחנו נצא עכשיו לארוחת ערב קלה, ואנחנו נשוב לפה ב7:30, אלא אם כן נודיע או יודיעו לכם אחרת, להתחלת השתיקה והתחלת התרגול כאן. אז נאחל שוב תרגול מוצלח, תרגול פורה, תרגול מעשיר לכולם.
מחכים לגונג, אני חושבת.